בוקר טוב לכולם, שמי אורי קלבו, אני מרצה במכללת הייטק ומנהל תחום אוטומציה בחברת אופטימלטסט. אני רוצה לדבר איתכם היום על ASP.NET MVC 3. לפני כן הבאתי איזשהו ציטוט מעניין מאחד הבכירים במייקרוסופט בשם סקוט גוטרי, שיש לו גם איזה בלוג מאוד נחמד שכדאי לעקוב אחריו, יש שם את החידושים האחרונים בעולם של MVC. והציטוט הזה לקוח מתוך איזו סערה שהייתה לפני בערך חודשיים שלוש סביב הנושא של סילבר לייט ותפקידו בעולם המייקרוסופטי. לא ייכנס לסוגיה מה בדיוק התפקיד של סילבר לייט, כי זה לא הנושא שלנו, אבל זה דווקא הציטוט שנלקח מתוך הסערה הזאת, שוב, כמו שאמרתי, מתוך אותו בכיר, ששמה בעצם דגש ומחצינה אולי את הנקודה החשובה שבעצם היום HTML פלוס JavaScript הם היכולות האמיתיות שלנו לבצע מניפולציה שהיא קרוס פלטפורם, מה שכל טכנולוגיה אחרת בעצם נכשלה עד היום. Once הגעתי למסקנה הזאת ש-HTML היא הדרך בעצם להגיע לכל device בעולם, אז אני חייב טכנולוגיה שיודעת להחצין את ה-HTML. במובן הזה אולי טכנולוגיה שקצת מחזירה אותי לשורשים, אותם שורשים ש-ASP.NET Web Forms היה בעל נטייה קצת להסתיר אותם. תראו את הציטוט הזה ונרצה לראות איך הוא מתחבר הלאה אל תוך העולם שלנו של ASP.NET MVC. אז מה נעשה היום? אז בגדול הסשן שלנו מחולק לשני חלקים מרכזיים, לטובת מי שלא מכיר את MVC, ואני בטוח שיש כאלו. מי דרך אגב כבר מפתח ב-MVC? אוקיי, חצי חצי, תיארתי לעצמי שזה יהיה המצב. אז לטובת מי שלא מכיר את MVC, אנחנו נקדיש בערך את השעה הראשונה להכיר את הבייסיקס. אני רוצה לקחת אתכם באיזשהו פלואו של לבנות איזושהי אפליקציה בסיסית ממש מההתחלה ועד הסוף, והסוף מבחינתי זה אפילו נושאים קצת של אותנטיקציה, לראות איך אנחנו עושים את זה בעזרת ASP.NET MVC. המטרה שם זה להרגיש את הוויז'ן של MVC, לראות איך הוא בא לידי ביטוי בכל השלבים הסטנדרטיים של פיתוח אפליקציה ווב. אחרי שנסיים את הסשן, את החלק הראשון, נצא לאיזושהי הפסקה, נמלא משובים, ואז נמשיך בעצם אל תוך החלק השני, שהוא לטובת מי שכבר מכיר את ASP.NET MVC 2 ורוצה לדעת מה חדש בגרסת 3. אז נציג את החידושים. סך הכל יש לנו יום די עמוס בנושאים. מקווה שנצליח לדחוס את הכל, ואם לא, אז פשוט נקפוץ על החלקים אולי קצת פחות מעניינים. בסוף נציג איזשהו סיכום קצר. אני רוצה קצת לדון איתכם על מתי ASP.NET Web Forms הקלאסי, מתי ASP.NET MVC, מתי אני בוחר בכל טכנולוגיה. אז מבחינתכם די נגזר בעצם משני החלקים שהגדרתי מקודם, אז כמובן אני מניח שיש פה אך ורק מפתחי ASP.NET. אין שום צורך להיות בעל רקע בפיתוח ב-ASP.NET MVC. כמובן אציג הרבה קוד ב-C#, אז צריך להכיר את גרסה 3.0. HTML ו-HTTP, אנחנו נתעסק בהם לא מעט, ואני מניח שאתם מכירים את זה לא רק. אוקיי, אז במקום שלא נתחיל להתגלגל במצגות, אז בואו תכלס נראה מה זה MVC, איך נראה הוויז'ן שלו. אני הולך לפתוח איזשהו פרויקט חדש של MVC, ואני רוצה בעצם לראות איך הארכיטקטורה שלו באה לידי ביטוי. מתוך הפרויקט של Visual Studio. אז פתחתי פרויקט חדש, New Project, ASP.NET MVC 3, בואו נקרא לזה משהו בסגנון הזה, My First Application. אוקיי, ומיד בעצם נפתח לי איזשהו דיאלוג ששואל אותי איזה סוג פרויקט אני רוצה. אינטרנט אפליקיישן יקבל איזושהי תבנית התחלתית של קוד כבר מוכן מראש, לא כל כך מעניין, כנראה שלא נשתמש בהם יותר מדי, אולי רק כדי טיפה להכיר את MVC בתור התחלה. אני אפתח דווקא את התבנית הריקה, והנה כבר משהו שהוא חדש לגרסה 3. מי שעבד עם גרסה 2 מכיר רק את המנוע שנקרא SPX, פתאום יש מנוע חדש שנקרא Razor, נדבר עליו בהמשך, אנחנו נראה אותו הרבה תוך כדי הדוגמאות. אני פותח בעצם פרויקט חדש, ומיד מתוך המבנה של הספריות כבר ניתן להרגיש את הארכיטקטורה של MVC. הארכיטקטורה שם לעצמה דגש אחד מרכזי, וזה מה שנקרא Separation of Concerns. מילה, בוא נגיד, מונח קצת יותר יפה למילה מודולריות. Separation of Concerns, אני רוצה שכל רכיב במערכת יעשה דבר אחד ויעשה אותו טוב, במנותק מאחרים, כדי שאחרי זה אני אוכל לבוא ולבדוק אותו בצורה קלה דרך יוניט טסטים. אז אתם רואים בספריות של MVC, א', את הקונטרולר, הוא הבוס של המערכת, אך אחראי לבצע את הקונטרולינג ולהחליט כל פעם איזה תצוגה, איזה view להחזיר לקליינט. ה-views עצמם, אוסף התצוגות שאני מציג, והמודל, שהוא בעצם הסימן שאלה הגדול בארכיטקטורה של MVC, המודל הוא בעצם ה-business logic. לרוב הוא לא יישב כאן, אלא יישב באיזשהו פרויקט חיצוני אחר, איזה שהם DLLים שמייצגים את ה-business logic שלי. אז נכון שיש כאן ספריית מודל, אבל בסופו של דבר בפרויקט של SP.NET MVC, לרוב הספרייה הזאת תהיה ריקה, או שהיא תתמלא במשהו שנקרא view model, שאני אנסה קצת לענות על השאלה הזאת בהמשך. מה זה ה-view model? המודל של ה-view, להבדיל מהמודל הרגיל. טוב, בשלב הזה אני יכול בעצם להריץ. וישר לקבל שגיאה, שזה הדבר המוזר למי שרגיל לפתוח אפליקציית SP.NET Web Forms. אני מתחיל דווקא עם הטאב של שגיאה, אנחנו רואים שמבקש כאן איזשהו URL שלא קיים. בואו נסגור, נחזור טיפה להגדרות שלנו, ונראה מיד את הרכיב הרביעי בחשיבותו בתוך העולם של MVC. אז אמרנו Controller View Model, והרכיב הרביעי זה בעצם ה-Routing System. זה אותו רכיב שאנחנו מקנפיגים אותו בשורות קוד הללו. הראוטינג סיסטם אומר, אני אחראי לקחת כל URL שנכנס לאפליקציה, נכנס לשרת, ולנתח את ה-URL בתצורה מסוימת, שהמטרה בדרך כלל של הניתוח זה להבין מי הקונטרולר ומה האקשן שלו שאנחנו צריכים להריץ. אז הנה מה שבעצם הראוטינג סיסטם אומר by default. אם לא אמרו שם של קונטרולר, אז הקונטרולר הוא הום, ואם לא אמרו שם של אקשן, אז האקשן על פני הקונטרולר הזה נקרא אינדקס. כלומר, אני צריך להגדיר קונטרולר הום ואקשן אינדקס. בואו נעשה את זה. אוקיי, אז הנה הוספתי קונטרולר חדש, וקיבלתי גם אקשן דיפולטיבי שנקרא אינדקס, והוא גם מחזיר את הוויו המתאים לאותו אקשן. בואו נריץ. נקבל את השגיאה הבאה המפורסמת של MVC, שאומרת, טוב, הגדרת אקשן, אבל אתה מנסה להחזיר תצוגה מתוך האקשן, ואם לא ציינת איזה תצוגה, אז אני מנסה להחזיר את התצוגה הדיפולטיבית לאותו אקשן, והתצוגה הדיפולטיבית זה כל אחד מאפשרויות הללו שרשומות כאן, שאף אחד מהן אני לא הגדרתי. בואו נעשה את זה. קליק ימני על האקשן, add view. אוקיי, נקרא לview הזה בשם index, בהתאם למה שהוא חיפש מקודם, add. קיבלנו קובץ עם סיומת CSHTML, שזה אחד הדברים החדשים בגרסה 3. בתוכו אני כותב סינטקס שנקרא Razor Syntax, שמאפשר לי לשלב C-Sharp ו-HTML יחדיו בצורה יותר אלגנטית מהמנוע הקלאסי של Web Forms. אז בואו נכתוב כאן סתם, hello.asp.net.mvc, נריץ. אוקיי, וקיבלנו איזושהי תצוגה יחסית פשוטה. כמובן שבחיים של MVC, רוב הזמן מה שאני מתעסק זה בקונסטלציה הזאת או בארגון שבין הקונטרולר לבין ה-view. הקונטרולר עושה עבודה מול המודל, מול ה-business logic, מביא את האובייקטים הרלוונטיים, אם תרצו שולף אותם מהדאטאבייס בסופו של דבר, ומארגן אותם באופן יותר נוח כדי שה-view יוכל להציג אותם בקלות. המטרה שלנו שיהיה כמה שפחות קוד בתוך ה-view, ויותר לוגיקה אפליקטיבית בקונטרולר. הסיבה, את הקונטרולר קל לי לבדוק ביוניט טסטינג, את הוויו כנראה שיותר קשה, למרות שרייזור מסוגל לתת גם איזושהי התייחסות של יוניט טסטינג, ואנחנו רוצה לראות את זה בהמשך. לדוגמה, אם אנחנו מדברים על דאטה, אני רוצה להעביר משהו מהקונטרולר לוויו, אז איזשהו אובייקט נחמד שנקרא בעצם ViewBag, אובייקט שהוא דיינמיק, מבוסס על הפיצ'ר החדש של C-Sharp 4.0, Dynamic Object. הוא אובייקט בעצם שאני יכול לקבוע בצורה דינמית איזה פרופרטיז יש לו. הקומפיילר לא ממש אוכף את חוקי הקומפילציה הרגילים עבורו. אין לו באמת פרופרטי מסאג', אני עכשיו יוצר לו פרופרטי באופן דינמי, כמו בשפה סקריפטית. והנה אני רוצה לתת את אותו שם, ASP.NET MVC. ועכשיו בואו נשלוף את הנתון הזה מתוך ה-ViewBag. מתוך הוויו עצמו. אז אני משתמש בקרקטר הזה שנקרא שטרודל, הוא הקרקטר שמאפשר לי לעבור מ-Razor ל-HTML, נדבר עוד עליו הרבה בהמשך, ואני רוצה לגשת לתוך ה-ViewBag, וספציפית לתוך ה-Property Message. לא נראה הרבה הבדל מבחינת התנהגות, אבל אתם מבינים שעכשיו הצלחתי להעביר דאטה מהקונטרולר ל-View. הצורה שבה אני מעביר דאטה, מה אתם חושבים לגביה? מבסוטים ממנה, לא מבסוטים? טרייד-אוף, מה הטרייד-אוף? בדיוק, כלומר, יש כאן תהליך שהוא מאוד דינמי, מצד שני, כמו שאתה אומר, זה לא טייפ סייף, אם אני בטעות נותן שם של פרופרטי מסאג' אחד, יש לי איזשהו טעות טייפו, אז אין אף אחד שיגן עליי, ואני כנראה ייפול על זה בצד הוויו. אלה הם בדיוק סוג השיקולים שאנחנו רוצים לעשות בעולם של MVC. קודם כל, איפה הקוד צריך לשבת? האם בתוך הקונטרולר? אולי בתוך המודל? איפה יהיה לי הכי קל לבצע יוניט טסטינג שלו? האם זה נכון ארכיטקטונית? אלה משאלות שאנחנו מתעסקים בהם הרבה ב-MVC. אני כנראה לא רוצה לכתוב קוד כזה ב-MVC. זה נחמד בתור דמו. הייתי רוצה במקום זה להביא אובייקט מודל אמיתי, שהוא טייפסף, עם פרופרטיז מאוד מוגדרים. לקחת אותו, לתרגם אותו לאיזשהו אובייקט אחר שמיועד לתצוגה עם פרופרטיז אחרים, ואותו לגלגל לביו המתאים. אבל זה היה בעצם בתור התחלה. למה? למה כל הבלגן הזה? אוקיי, אני עושה סשנים על MVC כבר לא מעט זמן, אני אישית מאוד אוהב את הטכנולוגיה, אבל אני מודע לזה שפעם ראשונה שרואים אותה, יש איזושהי תחושה קצת, כן, מעורבת לגבי הטכנולוגיה. מצד אחד, יש כאן ארכיטקטורה שהיא אחרת, מצד שני, לא ברור מה אני בתור מפתח מרוויח במיידי. והתשובה היא שכנראה במיידי אנחנו לא מרוויחים הרבה. בלונג טרם, שם נמצא הרווח הגדול של SP.NET MVC. הרווח האמיתי שלו הוא כל מה שקשור לעולם ה-Agile Development, וספציפית, תשתיות אוטומציה. אם היום יש פה מישהו שיש בעצם תשתית אוטומציה או יוניט טסטינג על גבי דפי ה-Web Forms שהוא מפתח, יש מישהו שעושה את זה? אחד? אתה רוצה לספר לנו איך? יוניט טסטינג או אוטומציה על הבראוזר עצמו? אוקיי. אלה אחד, זה אחד התהליכים שבעצם קורים לרוב ב-SP.NET Web Forms. שימו לב שרובכם לא הרמתם יד, לרוב לא מבצעים בדיקות אוטומטיות על דפי ה-Web הקלאסיים. למה? כי פשוט קשה לעשות את זה. הדרך הקלה או היחידה שאפשר לעשות את זה, זה על ידי אוטומציה חיצונית. כלומר, ממש לקחת איזשהו כלי אוטומציה שיודע לפתוח בראוזר, שמזין נתונים, ללחוץ עם העכבר בכל מיני מקומות, ואחרי זה ללכת לדאטאבייס לבדוק אם באמת קרה מה שציפינו שיקרה. אבל לבצע יוניט טסטינג לדפים הוא תהליך יותר קשה, כי המודל של Web Forms הקלאסי הוא מודל כזה שמערבב תצוגה ולוגיקה ביחד, ומאוד קשה לי לנתק אותו מהסביבה הוויבית שהוא חי בתוכו. מצד שני, אם תחשבו על הקוד הפשוט הזה, אם הוא יישאר פשוט ברמה הזאת, כלומר לא יהיה בו שום אינטראקציה עם הסביבה הוויבית. מה זאת אומרת אינטראקציה עם הסביבה הוויבית? אני מדבר על אובייקטים כמו HTTP Context שאתם מכירים, או אובייקטים כמו Forms Authentication, כל דבר שקשור לסביבה הוויבית, אם זה לא יישב כאן, וזה המטרה שלי ב-MVC, אז קיבלתי קלאס מאוד פשוט, שאני יכול לעשות לו אינסטנציאציה ב-Unitest. מה שיושב בתוכו זה הלוגיקה האפליקטיבית, לא הביזנס לוג'יק הרגיל שיושב בתוך המודל שגם ככה אחד לבדוק אותו ביוניטסט, אלא הלוגיקה האפליקטיבית, כמו איזה תצוגה להחזיר, כמו האם המשתמש רשאי לעשות משהו מסוים, ואני עכשיו יכול לבדוק את זה מאוד בקלות. תעשו ניהול לאותו קונטרולר, תפעילו את הפונקציה אינדקס, תבדקו מה חוזר, תזינו אותו בנתונים המתאימים, ותראו אם מתקיים מה שציפיתם שיתקיים. אותו תהליך היה מאוד קשה ב-SP.NET Web Forms לעשות. אז אם אנחנו רוצים לענות על השאלה יותר לעומק, למה בעצם יש לנו ארכיטקטורה חדשה, צריך טיפה לבחון את מה ש-SP.NET Web Forms ידע לתת לנו. אז אולי הנקודה הכי חשובה, לפני שאני עובר על כל רשימת התכונות, זה הנקודה דווקא התחתונה. ASP.NET MVC הוא לא תחליף ל-Web Forms, זה בהחלט שתי ארכיטקטורות שחיות ביחד, ואנחנו נצטרך להחליט לבחור במתאימה, ואתם כנראה לכמה קריטריונים שאני ארצה לגעת בהם בהמשך. ASP.NET Web Forms בזמנו היה בעצם שינוי תפיסה מאוד גדול, כי הוא הביא את עולם ה-Object Oriented לתוך הפיתוח הוויבי. מי שממכם זוכר, אז בערך לפני 10 שנים העולם המייקרוסופט היה מחולק לשתיים, אנשים שמפתחים קומפוננטות קום ב-C++, ואנשים שמפתחים ב-UI, שם מתחלק לעוד שניים, או ב-VB6, או בעולם של ASP. העולם היה מחולק מאוד חזק, אנשים לא זזו מתחום לתחום. ASP.NET הצליח לעשות דבר מאוד יפה, והוא לגרום לאותם אנשי C++, Object Oriented, להתחיל להגיע לתוך העולם הוובי. אני עברתי תהליך כזה. זאת אני הייתי שפיתח קומפוננט, ורק החל מ.NET, מ-Visual Studio.NET, התחלתי להיכנס אל תוך העולם הוובי עצמו, משהו לפני 8-9 שנים. זו הייתה המטרה, ובמובן הזה הוא השיג אותה מאוד. אבל לאורך הדרך קרו הרבה מאוד דברים, והדבר המרכזי שקרה זה אותו ציטוט שנתתי לכם בהתחלה. HTML הפך להיות ספציפיקציה שאנחנו ממש לא רוצים להסתיר אותה, וזה מה שווב פורמס עושה. הוא בונה איזושהי אבסטרקציה מעליו עם כל מיני קונטרולים נכבדים שנותן לי חוויה של Windows Forms, אבל בסופו של דבר זה מרחיק אותי מהדבר האמיתי, והדבר האמיתי הוא HTML ו-JavaScript. ובמובן הזה הטכנולוגיה חוטאת, אבל הייתה לה מטרה אחרת, אז זה קצת לא פייר להאשים אותה. אוקיי, אז כל מיני תכונות נחמדות שאני לא אעבור עליהן אחד-אחד, אתם מכירים אותן, זה מה שהוא ידע לתת. מה הבעיה איתו? לא בטוח שבכלל הגישה הזאת מתאימה היום, כמו שאמרתי, גישה של Windows Forms, של VB6 האמת היא. אני, מאוד קשה לי לשלוט ב-HTML, אני זורק קונטרולים, אני לא יודע מה ה-HTML שנוצר, וברגע שאני לא יודע מה ה-HTML שנוצר, מאוד קשה לי לשלב third party libraries בצד הקליינט, והיום אני רוצה לעשות הרבה עבודה בצד הקליינט. זה הפך להיות נושא די מגוחך, כי אפילו את ה-IDs שהם הבסיס לשילוב של JavaScript, אני לא שולט בעולם של ASP.NET Web Forms. למזלנו תקנו את זה עכשיו בגרסה 4 ונתנו לנו קצת שליטה. אבל עד כדי כך היה לי קשה לבצע אינטגרציה ל-third party libraries. אבל כל הזמן ASP.NET אמר, זה בסדר, זה הוויז'ן שלי. אני רוצה לשלוט בהכל. אני רוצה לשלוט בדאטאבייס, בווב סרבר וגם בקליינט. תן לי לעשות את הכל בשביל... הנקודה הבאה כואבת לנו בעצם זה הנושא של מיקסינג. ASP.NET, Web Forms, זה הגיע עם מודל נחמד שנקרא Code Behind. בפועל המודל הזה, חוץ מזה שהוא הפריד בין ה-HTML לבין הקוד, גרם דווקא לבלגן. כי מה שהצטבר בתוך הקוד, תעזבו את ה-HTML, מה שהצטבר בתוך הקוד זה שני ליירים שונים לגמרי בתוך הרמה הארכיטקטונית. בתוך הקוד הצטבר החלק האפליקטיבי, זה שנוגע אולי בהרשאות, מה בדיוק להחזיר למשתמש, איך לנתח את הנתונים שנשלחים, ולידציות וכך הלאה. וגם היה שם הרבה קוד שהתעסק בתצוגה, כמו לשחק עם פרופרטיז שקשורים לקונטרולים. שני תהליכים שלא קשורים אחד לשני, וברגע שהם נעשו ביחד, כמו שאמרתי, היה מאוד קשה לעשות יוניט טסטים שלו. טוב, hard to test, view state, מכירים את זה, תכונה מאוד חזקה של ASP.NET, מצד שני, גורמת לדפים להיות מאוד גדולים. אולי קצת מורכב מבחינת ה-life cycle, נהוג להגיד את זה. זה עניין של סטייל, אם אתם... מה זה? המה? בדיוק, זה אני אומר, אוהבים להגיד ש... נשמע לא אמין, את אומרת. אני לא מסכים עם זה כי... בכל טכנולוגיה שתגיע אליה, יש לך איזשהו life cycle שאת צריכה להכיר. אני לא חושב שה-life cycle של ASP.NET Web Forms היה כזה מורכב, אבל אין לי ספק שהיה צריך להכיר אותו. מבחינת הריסורסים על השרת. אוקיי, אז לא לזה התכוונתי בנקודה הזאת. את צודקת שהטכנולוגיה היא מאוד server-centric במובן הזה, שהיא רוצה לעשות את רוב הדברים בצד השרת. אבל האמת היא שבהקשר הזה גם MVC, ואתם תראו מיד, היא טכנולוגיה שהיא server-centric. היא מאפשרת לנו לעשות הרבה עבודה בצד הקליינט, אבל היא לא נותנת לנו כלים לעשות את זה. אנחנו נצטרך לשלב איזושהי ספרייה בעצמנו. בעזרת ASP.NET הישן, היה קצת יותר קשה לשלב את זה. טוב, אמרנו, hard to integrate זה די ברור. כן. בין השכבות. רק תשנה את המושג, לא לוגיקה של תצוגה, לוגיקה אפליקטיבית. אוקיי. אני חושב שזה, אני אומר, זה בהכרח בעולם של speed.net. בוא אני אעשה לך את החיים יותר קלים בהקשר הזה. אם אתה רוצה ללכת לכיוון הארכיטקטוני הנכון, יכלת לעשות את זה בווב פורמס, אבל זה היה יותר קשה, ואתה תראה שב-MVC זה יותר קל. אז אתה תראה לדוגמה, דרך הדמו, זה מה שאני רוצה לשכנע אתכם. זה הנקודה אולי המרכזית. מי שלא מכיר MVC, אני רוצה להראות לכם למה זה נהיה יותר קל לבנות בצורה ארכיטקטונית יותר נכונה. אבל הביקורת היא... אני מסכים איתה לחלוטין ב-100%. אם היה לי מאוד חשוב, יכלתי מאוד להתאמץ לעשות את זה גם בעולם הקודם. כן. אני מבין שאין פה שאלה, נכון? אוקיי. בסדר. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתחיל לעבוד עם SP.NET MVC? אז קודם כל, MVC בעצם יצא עוד לפני Visual Studio 2010. הגרסה הראשונה שלו בעצם רצה על פרמוק 3.5. היום אנחנו מדברים על גרסה 3 של MVC, שכמו שראיתם משתמשת כבר בפיצ'רים של C-Sharp 4.0, ולכן MVC 3 דורשת פרמורק 4.0. אני יכול לפתח בעזרת Visual Studio 2010 או בעזרת Web Developer, גם הוא תומך ב-MVC בצורה שהיא נקייה לחלוטין. אחד הדברים שבדרך כלל מטרידים אנשים שעושים Web Hosting זה האם, מה קורה אם ה-Web Host שלי לא תומך ב-SP.NET MVC. אז על דאגה, אפשר לקחת את כל הדיללים של MVC ופשוט לזרוק אותם בספריית הבין, ומעכשיו הוא תומך בזה בלי שהוא יודע. כמובן שהוא צריך לתמוך בגרסה 4 של הפרמו. כל תהליך ההתקנה בעצם נעשה דרך איזשהו אינסטולר מאוד נחמד שנקרא Web Platform Installer. דרכו אני יכול להתקין את MVC לתוך הפרויקט שלי ועוד אפליקציות אחרות. ואחרי זה קומפוננטיות יותר ספציפיות שאני רוצה לעשות בהם שימוש, לדוגמה Entity Framework Code First או in Hibernate, נתקין אותם לתוך הפרויקט בעזרת extension מאוד נחמד שאני רוצה להציג אותו בהמשך, שנקרא NuGet, שהוא אחד הדברים החדשים בגרסה 3. אז ה-Web Platform Installer נראה בערך בסגנון הזה. אוקיי, מעלים אותו, בוחרים את האפליקציה, add, install ו-that's it, לא צריך לדאוג יותר לשום דבר אחר מעבר לזה. בסדר, אז יאללה, תכלס. אני רוצה עכשיו בעצם להתחיל איזשהו session לא קצר, משהו כמו 45 דקות. אני רוצה להתחיל איזושהי אפליקציה מסקרץ', להביא אותה עד המצב הסופי שלה. כמובן, אפליקציה תהיה בסיסית. אפליקציה שנקראת איזשהו ספר כתובות או ספר טלפונים, אבל יהיה קצת ספר טלפונים יותר מעניין, כי הוא יהיה היררכיוני. מיד נציג את המודל שלו, ואני מקווה שתסכימו אותי שהוא קצת יותר מעניין מהרגיל. אלה הם הרכיבים שבהם אני חי ועושה שימוש בעולם של MVC. כמובן, הקונטרולר והביו, ועוד רכיבים אחרים שנכיר אותם לאורך הדרך, ונראה איך אנחנו מקונפיגרים. אוקיי, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז יש לנו כאן בעצם איזשהו class library שנקרא מודל. תראו לעצמכם, זה בעצם ה-business logic, לא קשור בכלל ל-MVC. אוקיי, יש איזשהו צוות או בן אדם שמפתח אותו עבורכם. אתם רואים, יש בו את האובייקטים המרכזיים שמייצגים את ספר הכתובות. ספר הכתובות, מבחינת הדיאגרמה שלו, נראית פחות או יותר כך. יש לנו בעצם פריט, בספר הכתובות, ואז שני סוגי פריטים, או קבוצה או פרסון. איך קוראים לסיפור הזה דרך אגב? קוראים לדיאגרמה הזאת, הוא עולם של פאטרנים. קומפוזיט פאטרן, נכון? זה המקרה הקלאסי של קומפוזיט פאטרן, ולכן אני מוצא אותו קצת יותר מעניין. יש בו יותר עושר מאשר סתם one to one או one to many של דאטאבייס. יש פה קומפוזישן, גם ירושה וגם מחלה. אתם שמים לב שהקבוצה מכילה one to many book item, ולכן באופן כזה הספר שלנו הוא היררכיוני. כל קבוצה יכולה להכיל קבוצות או אנשים. ולכן זה מקרה יותר מעניין לראות איך העושר הזה במובן ה-object oriented יקבל דרך אגב את הביטוי שלו בדאטאבייס. לא משהו שהוא קשור ל-MVC, אבל ניגע בו טיפה דרך entity framework. אוקיי, ואנחנו רואים שבן אדם מכיל הרבה כתובות, רשימה של addresses, ויש לנו איזשהו קלאס שמנהל את כל הבלגן הזה ונקרא address book context. מבחינת הקוד תראו שהמודל הוא באמת לא משהו מפתיע. אוקיי, הנה book item עם התכונות שלו, ID, תן לי את האבא שלך, תן לי display name, לא ממש מפתיע. פרסון מצד שני יורש מבוק אייטם, יש לו first name, last name, רשימה של addresses. כנראה פחות או יותר כמו שהייתם כותבים את המודל שלכם, גם אם לא הייתי מספר לכם על MVC. אוקיי, גרופ יורש גם הוא מבוק אייטם, יש לו שם, והנה הקומפוזיט פאטרן מכיל רשימה של בוק אייטם. מעל כל זה מנגן איזשהו מנג'ר, קראנו לו בשם address book context, והוא יודע לתת כל מיני שירותים על פני המודל. תחפש, תמצא, תביא, תשמור, וכך הלאה. אוקיי, אני רוצה עכשיו בעצם לקחת את המודל הזה ולהתחיל לבנות עליו איזושהי אפליקציה שהיא ווב. דרך אגב, כרגע המודל נשמר בזיכרון בלבד, אין שום עבודה מול הדאטאבייס. אז נלך, נוסיף לנו אפליקציה חדשה. שוב פעם, MVC 3 כמובן. ווב אפליקיישן אני אקרא לזה. empty. אוקיי, ונוסיף לנו קונטרולר חדש, נקרא לו הגרופ קונטרולר, והנה הפונקציית אינדקס בתוכו מקבלת איזשהו ID של קבוצה שאנחנו רוצים להחזיר את הצוגה שלה. אם לא קיבלתי שום דבר, אז ה-ID הזה יהיה נל, ולכן מבחינתי אני צריך להציג את קבוצת השורש בתוך ספר הכתובות. אז נתחיל לעבוד עם ה-address book context. כרגע הוא לא מכיר אותו כי לא הוספתי רפרנס. בואו נוסיף רפרנס לפרויקט. אוקיי, הנה הקונטקסט שלי. ניצור אותו. עכשיו על הקונטקסט אני יכול לבקש ממנו את השירותים, כמו תמצא לי איזשהו אייטם לפי ה-ID שלו. אני מניח כרגע שזה קבוצה, אז אני אעשה פשוט קאסט לקבוצה. אוקיי, לקחתי את הקבוצה, העברתי אותה לביו. זה פחות או יותר מה שאנחנו מצפים לראות בתוך הקונטרולר. ולידציות, עבודה מול המודל, שליפה של האובייקטים המתאימים במודל, ומסירה שלהם לאובייקט התצוגה המתאים, שאמור להתרכז רק באיזה HTML לבנות עבורו. אוקיי, בואו נוסיף לנו ויו. קליק ימני על האקשן עצמו, add view. אוקיי, תוסיף לי view שנקרא index. הפעם אני רוצה להגיד שהview הזה מחובר למודל מאוד ספציפי, וזה מודל מסוג קבוצה, ככה שכל פעם שאני ניגש למודל בתוך הview זה האובייקט שאני אקבל אותו. כרגע אני לא רוצה שום תבנית מוכנה מראש עבור הview, ולכן בחרתי empty. האם להוסיף קצת סקריפטים, רפרנסים לסקריפטים, אפשר או לא, בהתאם לצרכים. בואו נוריד את זה כרגע. אוקיי, אז קיבלתי איזשהו view מאוד בסיסי, ואני בתוכו אתחיל לכתוב, כמו שאמרנו מקודם, C-Sharp ו-HTML יחדיו. לדוגמה, מה שאנחנו רוצים להציג כאן, בואו נניח משהו כזה. קודם כל את הטייטל של הקבוצה, איזה קבוצה אני מציג בדיוק כרגע. והנה שטרודל כדי לחזור בחזרה לקוד. אני קיבלתי איזשהו מודל, אתם רואים את המודל מוכרז כאן למעלה. כלומר, המודל חייב להיות קבוצה. אם מישהו בטעות מנסה להעביר לי משהו שהוא לא קבוצה, אני מיד אקבל שגיאת זמן ריצה. אז המודל שלי הוא קבוצה, ולכן אני מקבל גם תכונות של קבוצה. כלומר, ה-IntelliSense מבין שהמודל הוא אובייקט שכזה, ואני רוצה לדוגמה להציג את המסלול השלם של אותה קבוצה. זה דבר אחד. דבר שני, בואו נציג את הפריטים תחת אותה קבוצה. מה שאני משתמש כאן למעשה זה ב-Razor Syntax, שבו אני משלב, שוב פעם, אתם רואים קוד ו-HTML. אז אם לדוגמה אנחנו רוצים, בוא נניח שרשימת הפריטים היא ריקה, אז מה שאני רוצה לעשות זה סתם להציג טקסט למסך, לדוגמה משהו כזה. אתם כבר מיד שמים לב לבעיה, נכון? ה-IntelliSense מתעקש שאני כותב עכשיו קוד, עוד שאני רוצה בכלל לכתוב טקסט. אוקיי, זה לא מה שיעבוד. כדי לגרום לזה לעבוד, אני צריך להשתמש באיזושהי תגית מיוחדת שנקראת טקסט. אין לה שום משמעות ברמת ה-HTML, היא רק מבהירה למנוע שעכשיו אני כותב טקסט ולא קוד. אוקיי, אחרת, בוא נציג את כל הפריטים. סליחה? אז הוא היה שם מבין שזה HTML בדיוק. בגלל שכתבתי טקסט ולא תגית, אז נוצר הקונפליקט. אם לדוגמה הייתי כותב ספן, אז לא הייתה שום בעיה. כן, זה היה מבין. בגלל שבאתי לכתוב טקסט, אז הוא לא מבין אם זה קוד או HTML. הנה התגובה הראשונה, זה בסדר. זה התגובה שאני ציפיתי ואני יודע. פעם ראשונה שרואים את זה, נבהלים. למה? זה מחזיר אותנו 10 שנים אחורה ל-ASP. אבל זה מה שעשינו ב-ASP. נכון? כתבנו HTML ביחד עם Vivi. מה, החזרתם אותנו אחורה? אז דרך אגב, אני חושב שמי שיתחיל לפתח בצורה הזאת, יגלה שזה הרבה יותר קל לכתוב תצוגות בתצורה הזאת. הבעיה הקשה שהייתה ב-ASP הישן, שבתוך הדף היינו שמים גם הרבה מאוד לוגיקה. פה צריך להיות משהו מאוד פשוט, מאוד ברור, שזה ה-HTML שמציג בלבד. אם אני מגיע למצב שיש לי HTML מאוד גדול, המטרה שלי זה לגרום לו להיות פשוט. עכשיו, בחיים האמיתיים, אם אנחנו רוצים לעשות עבודה יפה בקליינט סייט, אז כנראה שגם ה-HTML כאן יהיה מינימלי. HTML כזה שרק מזין את צד הקליינט ואומר לו, בוא תיצור איזשהו גריד, בוא תיצור איזשהו רשימה, בוא תעשה משהו יותר מעניין. אנחנו לא אמורים להגיע למצב שיש לנו תצוגות מנופחות שמאוד קשה לנהל אותן. אבל כן, אני מבין שזו תחושה הראשונה שהיא קצת... כן. לא, אני לא אמרתי את זה. אוקיי. אין טולבוקס, נכון מאוד. מה ש-MVC אומר, תשתמש בהלפרים, ואותם שחקנים מרכזיים שאתה מכיר בשוק, שפעם פיתחו server side controls, עכשיו נותנים לך הלפרים של ASP.MVC, הלפרים שמתחילים ב-HTML נקודה משהו, HTML נקודה grid, אתה רק נותן לו את הדאטה והוא מציג את הגריד, HTML נקודה, לא יודע, כל דבר אחר שתרצה יעשה את העבודה הזאת. זה הרעיון כאן זה לשלב הלפרים, אבל לא פעם הלפרים, שרק מתעסקים בתצוגה, לא מעבר. לא תצאו לשנייה עם איזושהי מחשבה ש-MVC אומר לכם בואו תכתבו כאן טבלאות. לא חזרנו לימים התורתיים האלה. בסדר, יש הלפרים שעשו את העבודה הזאת בשבילם. אוקיי. אז בואו נרוץ כאן על רשימת הפריטים. נכון? אם יש לי משהו בתוך המודל, אז יאללה, בואו נעבור עליו. לכל book item. בתוך המודל שלי ובתוך רשימת אייטמים שלו. הנה, מה אני רוצה לעשות עבור כל אייטם? אני רוצה ליצור כאן איזשהו div, לתת לו את הקלאס שנקרא אייטם, ופשוט להדפיס את ה... נכון? את ה... display name של אותו פריט. That's it, יש לי תצוגה. בוא נריץ. סליחה? בואו נשנה את הסטארט-אפ פרויקט שלנו. דיבאגר בתוך ה-view עצמו? אז התשובה היא שכן. מסתדר איתו לא רע, אבל תזכור עוד פעם. אם הגעת למצב שאתה מדבג בתוך ה-views, כנראה שאתה עושה משהו לא אידיאלי. אוקיי, קיבלתי שגיאה, אותה שגיאה שראינו גם בפרויקט הקודם שבנינו. בעצם MVC מחפש קונטרולר שנקרא הום, אין לי קונטרולר שנקרא הום, יש לי קונטרולר שנקרא גרופ, אז בואו נתקן את הראוטינג סיסטם, נראה בהמשך איך אפשר לתקן דברים יותר מעניינים בתוך הראוטינג סיסטם. מה שאני אומר עכשיו, אם לא ציינו קונטרולר, אז זה גרופ ולא הום. נריץ. אוקיי, והנה הנתונים. current group זה הטייטל וכל הפריטים שמוכלים בקבוצה הנוכחית שהיא קבוצת השורש שכבר בניתי אותה מראש, הזנתי אותה בנתוני טסט כדי שנוכל לקבל כאן משהו מעניין. לא נראה הכי טוב, בוא נוסיף לנו קצת CSS'ים כדי שיראה יותר טוב. אז הנה CSS שהכינותי מראש. אוקיי, זה כבר נראה קצת יותר טוב. אז יש לי קבוצה ותכנים בתוכה. בוא נמשיך קצת לשפצר את זה. שלב הבא שאני רוצה לעשות זה שיהיה אפשר לעשות קליק על קבוצה, נראה הלפר נחמד בתוך MVC מאוד שימושי, ושיהיה אפשר לחזור מקבוצה, אם נכנסתי לתוך קבוצה, שאני אוכל לחזור אחד למעלה. בואו נעשה את זה, נכיר איזה הלפר חדש. אז הנה לדוגמה, אם הפריט שאני בא להציג אותו הוא מסוג קבוצה, הוא כרגע לא זיהה לי את זה, נוסיף לנו כאן יוזים. אוקיי. אז אם יש לנו אייטם שהוא קבוצה, אז מה שאני רוצה לעשות זה במקום להציג את ה-display name, אני רוצה להציג כאן איזשהו לינק שאני אוכל ללחוץ עליו. אז הנה הלפר שנקרא למעשה html.actionlink. אוקיי, אני רוצה להציג את השם של הפריט, עדיין את ה-display name שלו, ואני רוצה כשלוחצים עליו לגשת לאותו action שכתבתי מקודם, ה-action index, נכון? הרי זה action שיודע להציג תוכן של קבוצה, כשעכשיו אני רוצה להציג קבוצה אחרת. אז אני רוצה ללכת לאותו action שנקרא index וקונטרולר שנקרא group, למסור את הפרמטרים. האקשן שלי רצה לקבל כאן איזשהו אינטג'ר, ID, אז בואו נמסור את הפרמטרים. אז אני אמסור פשוט את ה-ID של אותו פריט. אופה, מה יהיה? That's it. אוקיי, בואו נריץ. בסדר גמור, עכשיו כמו שאתם רואים אני יכול ללחוץ על קבוצות ולהיכנס לתוכן, אבל אני לא יכול ללחוץ על פריטים שהם אנשי קשר. אותה מידה הייתי יכול להוסיף לי גם עוד איזשהו פריט נחמד, אני אוסיף כאן איזשהו תפריט מתחת לטייטל, מיד נרצה לעשות איתו משהו קצת יותר מעניין. אז הנה עוד פעם אותו אקשן בדיוק, html.actionlink, תן לי לינק שנקרא back to parent, שיקח אותי עוד פעם ל-action index בתוך ה-controller group ותמסור לו בבקשה את האינפורמציה הבאה, שזה דווקא את ה-ID של האבא של המודל שלי. אוקיי, זה כרגע התרסק לי כי לקבוצת השורש אין שום אבא, אז אני צריך לעשות איזשהו תיקון קטן. רק אם יש לי בכלל אבא אני הולך לעשות, לכתוב את הקוד הזה. עכשיו, אלה בדיוק השאלות שאני צריך לחשוב עליהן. עכשיו, אולי אני כותב פה יותר מדי קוד? אולי במקום השאלות האלה אם יש אבא או אין אבא צריך פשוט לעשות משהו בקונטרולר, לבנות שם איזשהו אובייקט ניהולי שיאסוף את כל האינפורמציה הזאת ויגיש לביו את האובייקט הזה בצורה מוכנה, כדי שהוא לא נצטרך לכתוב כאן יותר מדי קוד. אלה הם הדברים ש-MVC רוצה שנחשוב עליהם. אוקיי. בסדר, קיבלתי כאן איזשהו תפריט, אני נכנס לתוך קבוצה, אז אני באמת יכול לחזור בחזרה אחד למעלה. הלאה, בואו נמשיך לבלות. כן. רק משהו קטן, אני לצערי אני אגביל אתכם בשאלות, בסדר? כי אחרת יש לנו הרבה דברים לראות ולא נספיק. היה נראה אותו דבר למעט שימוש בסינטקס של WebForms, אתה זוכר את הסינטקס? סוגריים משולשים אחוז, ובכל מקום, אתה פותח סקשן של קוד, וחייב לסגור את הסקשן של הקוד. ברייזור אנחנו כותבים שטרודל, והוא לבד מבין איפה הקוד נגמר ואיפה מתחיל ה-HTML. זאת אומרת, המעברים הם יותר זורמים, והקוד נראה גם קצת יותר קרי מאשר מה שהיה לנו מקוד. כן. אחרת הוא פשוט יקרא לקוד, ואני רציתי לקחת... מה ששאלו כאן זה למה כאן, נכון? אני צריך לשים שטרודל? אם לא הייתי שם את השטרודל, הוא היה קורא פשוט לפונקציה אקשן לינק, ודצית. הוא לא יודע לקחת את מה שהיא מחזירה, ולשתול אותו בתוך הריספונס סטרים, בתוך ה-HTML שחוזר. פשוט היה קורא לפונקציה בדצית. באותו מובן זה שקול, אם אתה זוכר, אחוז, או אחוז שווה ב-SP.NET WebForms. באותו מובן. בסדר, הלאה, אנחנו ממשיכים לשחק. בנינו קונטרולר, בנינו תצוגה, אפשר גם קצת לסדר את התצוגות. אמרנו, אנחנו לא רוצים תצוגות שהן מורכבות. הרעיון זה לפשט את זה כדי שיהיה קל לתחזק. אנחנו רוצים רווח בלונג טרם. לדוגמה, אני יכול לקחת את התפריט הזה, ולהוציא אותו לאיזשהו רכיב חיצוני, ולקרוא לו מתוך התצוגה הזאת. זה מה שנקרא partial view. אז בואו נוסיף לנו partial view. אני הולך לספריית ה-views תחת group ומוסיף לי view חדש, אבל מסמן שהוא יהיה partial view. הוא עדיין יהיה strongly typed, הוא הולך להציג רק אינפורמציה שקשורה למודל, ואני אקרא לו menu. יודע להציג תפריט. לא רוצה רפרנסים כרגע, add. ופשוט בואו ניקח את ה-HTML הזה ונגרור אותו לקובץ החדש שיצרתי. זה הרעיון, אני מנסה לפשט את ה-HTML, לא רוצה אותו יותר מדי מורכב, ועכשיו אני יכול באותה קלות כמובן לקרוא לו. אנלוגיה ל? אנלוגיה ל-User Control, נכון? נכון מאוד, אבל תשימו לב שגם הפאר של View הוא אוריינטד על המודל שלו. כל כאן סביב תצוגה ומודל. בסדר? מה אני רוצה לעשות כאן? HTML נקודה רנדר פרשיאל, אני רוצה שתקרא לפאר של View שנקרא Menu, ואין אם יד הוא אומר לי איזה מודל אתה רוצה להעביר לו. אז אני רוצה שתעביר את המודל שלי. פשוט תגלגל אותו הלאה. גם כאן אתם כבר מיד שמים לב שהשתמשתי בשטרודל סוגיים מסוסלים. אותה שאלה כמו שנשאלה מקודם, למה עכשיו סוגיים מסוסלים? כי הפונקציה רנדר פרשיה לא מחזירה HTML, אלא היא כבר כותבת ישירות לתוך הרספונס. אוקיי. נשמור. נרפרש. לא אמורים לראות שום הבדל, אבל התפריט שנוצר כאן למעלה הוא עכשיו חלק מפרשל ויו. עובד באותו אופן, אבל הקוד שלי כבר קצת יותר מסודר. מעולה. איפה ה-HTML? כמו שאתם רואים כרגע אני לא מכיל לא HTML ולא body ולא head, אז כמובן זה מגיע מתוך הדבר ששקול המאסטר פייג' של WebForms. מה זה הדבר הזה? ממש הרמת לי להנחתה. מי זה היה? תמשיך ככה. אז תחת ספריית השארד אנחנו רואים קובץ שנקרא underscore layout, והוא קובץ המאסטר פייג' במושגים של WebForms. הנה ה-head, הנה הטייטל, ה-HTML, כמובן ה-body, וכל התצוגות האחרות שלי מתרנדרות לכאן. ואז אני יכול להוסיף כאן בעצם כל דבר שאני רוצה. לדוגמה אני רוצה להוסיף לי כמובן header, נכתוב כאן address book, כלומר כן, אבל אל תשכח שרוב הזמן אנחנו נשיג את זה דרך partial view 1, נשיג את user tab. לא נחשב פרשיאל במובן הזה, שאני לא קורא לו דרך, לא ראית אותי בשום מקום שאני קורא לו דרך html.render פרשיאל. אבל אתה צודק שמאחורי הקלעים כולם אותו דבר. כל ה-views בין אם פרשיאל או לא פרשיאל זה אותו דבר. אין הבדל. יש רנדר בדי אחד ומיד. סבלנות, אני מניח שאני אענה על כל השאלות על הדרך. שמרנו, בוא נרפרש. אוקיי, והנה קיבלנו באמת הדר ופוטר בצורה שיחסית קלה. מה קורה אם אני רוצה באמת לאפשר לתצוגות לשתול עוד HTML במקומות אחרים חוץ מאשר הבדי? אז התשובה זה סקשנים. אותם מושגים, מושגים שונים לאותם דברים שאנחנו מכירים. לדוגמה, אני רוצה לאפשר לביוז האחרים לשתול משהו בתוך בלוק ההד. לדוגמה, סקריפטים, רפרנסים לסקריפטים. אז נוכל להשתמש כאן ב-render section, לתת שם לסקשן, לדוגמה, סקריפט, נשמור, נרפרש, ומיד אנחנו מקבלים שגיאה, שהתצוגה, אינדקס, שנכנסה תחת הרנדר בדי, לא מספקת מידע עבור הסקשן סקריפט. אני יכול להפוך אותו להיות אופציונלי, אז הנה נבקש שהוא לא יהיה required, false. אוקיי, עכשיו זה בסדר, וכמובן אני יכול ללכת עכשיו לתצוגה שלי, ולהוסיף כאן בלוק של סקריפט, של סקשן, סליחה. נקרא לו בשם סקריפט, אותו שם שנתתי לפני כן. ועכשיו אני יכול לתת כאן איזשהו HTML שאני רוצה. אוקיי, הנה ה-HTML הזה. נמצא באותו מקום ששמתי לסקשן. אני יכול לאפשר הדים שונים. כן, זה הרעיון, בדיוק, נכון מאוד. זה לא שההד שונה, אלא אני מוסיף תוכן להד, זה מה שהתכוונת. כן. אוקיי. מקבילי פלייסטול. הלאה. אנחנו מתקדמים בתהליך, רצים מהר. אז שיחקנו קצת עם view, שיחקנו עם קונטרולר, ובואו נראה את החלק היותר מעניין, שזה בעצם submission של data, שאולי שם תרגישו את כוחו של MVC, סביב הנושא של ולידציות ומודל binding, משהו שהיינו צריכים קצת להתאמץ לעשות אותו ב-ASP.NET Web Forms. אז אני רוצה להוסיף, לאפשר הוספה של קבוצה חדשה. טוב, אז אני מתחיל כמובן מהקונטרולר. או לא, בואו נתחיל דווקא מהתצוגה. אז הנה index, תחת menu, אני רוצה לאפשר למשתמש להוסיף קבוצה חדשה. אז HTML, action link, הפעם נקרא לזה new group. תלך בבקשה לאקשן שנקרא create בקונטרולר group ותמסור את המידע הבא. כן? האבא של הקבוצה החדשה שהולכת להיות זה פשוט המודל שלך. אוקיי, אז הנה new group, תשימו לב כאן למטה, כשאני עומד על new group, לאיזה action הוא הולך. תשימו לב שאני בכלל לא מתעסק במושגים של URL, אני לא יודע אם שמתם לב לזה. אני עד עכשיו לא קודדתי פעם אחת URL ישירות. נתתי לתשתית הראוטינג סיסטם של MVC לעשות כל הזמן את האנליזה, ולהבין ישירות מתוך ה-URL איזה action להפעיל ואיזה פרמטר צריך למסור. זה קשור לשאלה שהייתה לפני כן. במובן הזה... ASP.NET Web Forms, אתה מתכוון. היית צריך פשוט לעשות את האנליזה הזאת בעצמך, או להתקין את הראוטינג סיסטם באיזושהי צורה חיצונית. אוקיי, אז אני לוחץ על New Group, כמובן שהאקשן לא קיים. האקשן Create לא קיים, אז בואו נוסיף אותו. בואו נלך לקונטרולר שלנו, Group, ובואו נוסיף פונקציה שנקראת Create. אז קריאייט הולך לקבל את הפרנט איי-די, מי האבא של הקבוצה החדשה. בוא ניצור לנו קבוצה חדשה, או קודם כל בוא נשלוף את האבא, נראה שאנחנו מסוגלים להגיע אליו. הופה. זה האבא. ועכשיו בוא ניצור לנו קבוצה חדשה. פרנט איי-די, תודה. אני הולך ליצור קבוצה חדשה ולהגיד שהאבא שלה זה האבא שעכשיו הצלחתי לשלוף מתוך המודל. וכמובן, אותו סיפור, להחזיר תצוגה, אבל הפעם תצוגה של הוספה, ולא תצוגה של פרטים כמו שעשינו עד עכשיו דרך האקשן אינדקס. אוקיי, בואו נרפרש, נחזור אחורה, נלחץ על New Group. טוב, וכמובן הוא לא מוצא את התצוגה, אז בואו ניצור את התצוגה. קליק ימני, Add View, הפעם אני אשתמש ביכולות ה-Scaffolding של MVC, היכולות של ליצור View מוכן מראש בהתאם למודל שאני נותן לו. אז נבחר כאן שוב פעם את המודל Group, אבל הפעם לא Empty, אלא Create. ליצור לי את תצוגת קריאייט בהינתן המודל שאתה מכיר אותו בזמן קומפילציה. נחמד. טוב, רפרנס סקריפט לא רוצה כרגע, עד. מה קיבלתי? קיבלתי איזשהו HTML מוכן. זרקו לי כאן פילד סט שאני לא כל כך אוהב אותו, אז אני מיד מעיף אותו. נתנו לי כאן תפריט נחמד של back to list, אצלי זה במושגים שלי זה back to parent, אבל נחמד שקיבלתי את זה חינם. זה back to parent. או כמובן, אני יכול לשתול כאן את התפריט שכתבתי לפני כן. נכון? רנדר פרשיאל. כבר כתבתי מישהו יודע שיודע להציג תפריט, רק צריך למסור לו את המודל. לא צריך את זה. אז מה קיבלתי כאן? איזשהו לייבל עבור התצוגה, איזשהו אדיטור עבורו, ואפילו כבר הכנה לאיזשהו validation message. בסדר גמור, נשמור, נחזור לאפליקציה, הפעם נרפרש אותה. אוקיי, והנה קיבלתי תצוגת הוספה. נלחץ על קריאייט. אוקיי, אנחנו מיד רואים שלא קורה שום דבר. כי מה שקורה זה שאני כל פעם בלחיצה על קריאייט, תסתכלו... אתם רואים למטה על הסטטוס בר, אני חוזר בעצם לאותו אקשן שמחזיר עוד פעם תצוגה שהיא ריקה. לא עשיתי שום דבר. כמובן עכשיו אני רוצה להבדיל בין תצוגת עריכה לבין זה שלחצו על קריאייט, תצוגת יצירה סליחה, לבין זה שלחצו על קריאייט ועכשיו עשו סבמיט לנתונים. איך בעצם MVC מתמודד עם זה? אומר אין שום בעיה. בוא תגדיר עוד אקשן. אבל הפעם זה אקשן שהתמודד עם שליחה של נתונים שהגיעו מהבראוזר. שוב פעם נקרא לו קריאייט, אבל הפעם אני רוצה, תן לי קבוצה מוכנה. כלומר, תיקח את כל הנתונים שהגיעו מהבראוזר, תארוז אותם באובייקט מודל שאני קובע לך אותו, שזה קבוצה, ועכשיו אני יכול לקחת את הקבוצה ולהכניס אותו בחזרה לתוך הדאטאבייס. אז הנה קיבלתי קבוצה מוכנה מראש. מה נעשה איתה? אז אני כמובן צריך לדעת גם מי האבא שלה. הנה יש לנו את הקוד כאן. עכשיו אפשר לקחת את האבא ופשוט להוסיף לתוכו את הקבוצה החדשה שקיבלתי. זה חלק מהכוח של MVC. החוסר צורך להתעסק כל הזמן. הוא מנסה לנתק אותי מהסביבה הוובי. א', כדי לחסוך ממני את הקוד, וב', הניתוק הזה, היתרון המרכזי שלו, טסטביליות. אני לא כותב כאן קוד שמתעסק ב-request או ב-query string. מקבל את זה מבחוץ, ולכן אני יכול להפעיל את הפונקציה הזאת בקלות דרך יוניטס. אוקיי, הוספתי את הקבוצה. אחרי שהוספתי את הקבוצה, לא נשאר לי הרבה מה לעשות, אלא פשוט להחזיר בחזרה את התצוגה של האבא שלי. אז נשתמש באיזשהו הלפר חדש שלא ראינו אותו. Redirect to action. תבצע בבקשה redirect, תשימו לב, אני לא רוצה להתעסק ב-URL'ים, כי URL זה משהו שמשתנה, אני מתעסק במושגים כל הזמן של controller ו-action. Redirect to action, אני רוצה שתלך ל-action שנקרא index, ול-controller group, והפעם אני רוצה למסור לך כמובן את ה-ID של האבא שלי, כדי שתציג את התצוגה של האבא. נשמור? אוקיי, בואו נכניס איזשהו נתון, נלחץ על קריאייט. אנחנו מקבלים שגיאה, MVC אומר לי, תשמע, ambiguous. יש לך שני אקשנים שנקראים באותו שם, קריאייט, אני לא יודע איך להבדיל ביניהם. אנחנו התכוונו שהראשון יטפל בגט, והשני יטפל בפוסט, אז בוא תגיד לי את זה. אנחנו מתמשים כאן במשהו שנקרא method selector, משהו שגם אנחנו יכולים... אתה צודק שזה חתימה אחרת. אבל בהינתן ריקווסט שהגיע מהבראוזר, איזה פונקציה אתה מעדיף? לא ברור. אנחנו התכוונו שזאת הפונקציה שתטפל בגט. באותה מידה, זאת הפונקציה שצריכה לטפל בפוסט. אלה הם אטריבוט שנקראים method selector, ואנחנו יכולים לממש גם כאלו בעצמנו. שוב פעם, כדי שלא נכתוב את הקוד שבודק האם ה-request to get או post, ולפי זה נחליט מה לעשות, כמו שהיינו עושים ב-web forms, נכון? is post bad. לא רוצים לראות את הקוד הזה, כי ברגע שהקוד הזה קיים, אי אפשר לכתוב unit testing עבור. טסטביליות, כל הזמן MVC, אבל טסטביליות. אוקיי, בואו נחזור. קריאייט, 1, 2, 3, נלחץ. לא, הוא לא מצא בכלל את הפרנט ID. לא מרופרש, בואו נחזור אחורה. אוקיי, ניו גרופ. בסדר גמור, והנה קבוצה כאן. אוקיי, שוב פעם ניו גרופ. אפשר להוסיף עוד קבוצה, וקיבלתי. כמובן מה חסר כאן? אם אני עושה סאבמיט לנתונים? ולידציות, נכון? ולידציות. טוב, מה אומר MVC? מוסיפים ולידציה, זה די קל. טוב, לפני שאני בא לעשות השינויים על הביזנס לוג'יק שלי, או על הדאטאבייס, אם תרצו, כאן אני רוצה להוסיף ולידציה. לדוגמה, לבדוק מה קיבלתי. אם אני עם הזה הוגנת, empty, אז יש לי בעיית ולידציה. איך אני מספר על הבעיה הזאת? אובייקט אחר שנקרא model state, מוסיף שגיאה, ולשגיאה הזאת נגיד please specify a name. וכמובן לא נמשיך בעבודה מול ה-business layer, אלא נחזיר מיד את התצוגה עם האובייקט הנוכחי פלוס השגיאות. אוקיי, נרפרש, back to parent, new group, create, והנה קיבלתי שקיעת ולידציה. כמובן אתם רואים שהיא משוייכת קודם כל לתצוגה הראשית, לחלק הראשי בתצוגה, היא לא משוייכת לטקסט בוקס עצמו, לאינפוט פיל. אם אני רוצה לשייך אותה, כל מה שאני צריך להגיד כאן זה name. נקמפל, בואו נחזור, שוב פעם create. אוקיי, והנה קיבלתי שיוך קצת יותר נחמד. כן. זה חלק מהקסם של MVC, אבל לא משהו מורכב. הוא מנתח... אז יישארו עם הדיפולט וליו שלהם.
בדיוק.
בעצם מה שהוא עושה, הוא עושה התאמה בין ה-request.
בוודאי.
אנחנו משתמשים כאן בדיפולט מודל ביינדר. ביינדר זה אותו אובייקט שאחראי לעשות את העבודה הזאת, ואתה יכול להגדיר ביינדרים משלך. עכשיו רוב הזמן הביינדרים הדיפולטיביים מספיק טובים, אבל מה שחסר כאן כמובן זה במידה והנתון לא הגיע להוסיף את הוולידציה, שזה מה שעשיתי, ואולי קצת מזמן שהיא צריך לקודד את זה בעצמי, כי זה די קלאסי הקוד הזה, נכון? if add model error, add model error. כן. כן. חצי שנייה, תשובה כך. מה בכל זאת הדרך ש-MVC אומר לנו לעשות? לא ככה. אפשר לכתוב את זה בתצורה הזאת, אבל זה די מייגע. אני יכול לתת לך את זה בחינם, דרך ספרייה מסודרת של פרמוק 3.5 כבר, שנקראת system.componentmodel.dataannotation. בעזרת data annotation אתה יכול להצמיד אנוטציות, כלומר attributes, על המודל שלך, ושם לספר כל מיני תכונות, כמו לדוגמה required, כמו לדוגמה display name וכך הלאה. MVC יודע להבין את האנוטציות הללו בחינם. זה חלק מהשיפורים שהיו ב-MVC 3, יש תמיכה יותר מלאה באנוטציות של component model data, נקודה data annotation. אז איך זה נעשה? אז אני זורק את קוד הוולידציה שלי שראינו עכשיו שהוא עבד, ובמקום זה אני הולך למודל, ועל התכונה שלו, name, נוכל להגיד כאן required. לא כלומר, זה שדה הכרחי, הוא לא יכול להישאר ריק. ואני יכול להוסיף גם איזשהו error message, כנראה יבוא מתוך איזשהו resource file ולא hard-coded, אבל כרגע אני הולך על האופציה הקלה, זה ה-please specify a name. אוקיי. ואז שרואים את זה, מה חושבים? נכון? זה בסדר, זה אמרתי יבוא מתוך הריסורס, בחיים האמיתיים ניתן כאן שם של איזשהו ריסורס אנטרי מתוך ריסורס פייל, ואז זה יכול להיות אנגלית, עברית, מה שלא צריך. אבל יש כאן ערבות. אני עכשיו עשיתי מניפולציה על המודל, זה אפילו לא אפליקציה MVC שלי. בתוך האפליקציה MVC אני רוצה להבדיל בין הקונטרולר לבין ה-View, פה עשיתי שגיאה עוד יותר קשה, הלכתי לתוך המודל ושמתי שם משהו שקשור לתצוגה. צודק? נכון, יש פה איזשהו קונפליקט. בסדר גמור רבותיי, המטרה זה לאתגר אתכם שתחשבו, כל אחד יחליט לעצמו אם זה נוח לו בתוך הארכיטקטורה או לא. אבל יש כאלו שזה לא נוח להם, ואפשר להבין, כי מי שפיתח את המודל, לא, יהיה לו קשה לספק את האינפורמציה הזאת. בהנחה שמי שמפתח את המודל זה צוות אחר ששונה ממי שמפתח את האפליקציה. הוא לא יכול לחשוב במושגים האלה. הוא חושב במושגים של ביזנס לוג'יק, הוא אוכף את זה בכל דרך שלא נוחה. זה שלנו נוח בוויו שיהיה דאטה אנוטיישן, זה לא אומר שמי שמפתח את המודל נוח לו להשתמש בו. אם נוח, מצוין, פתרנו את הבעיה. אם לא, צריך לזכור נקודה אחת, שזה מה שאני רוצה לחדד אותה. הרבה פעמים האובייקטים מתוך המודל לא נוחים לנו לעבודה כאשר אנחנו רוצים להציג את הנתונים. ואז נכנס אובייקט חדש בדרך שנקרא View Model. המודל לטובת התצוגה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מביאים את אובייקט ה-Business Logic, שהוא לא נוח לתצוגה, מתרגמים אותו לאיזשהו אובייקט אחר. הוא כבר כן נוח, עליו יש את ה-Data Annotation וכל מה שאנחנו צריכים כדי שיהיה קל לבנות את התצוגה, ולוקחים את האובייקט הזה ומעבירים ל-View המתאים. כמובן שזה תהליך שהוא יותר כבד ודורש קצת יותר קידוד. החלק הקשה שם זה התרגום בין שני אובייקטים, בין המודל לבין ה-View מודל. צריך ממש לקחת פרופרטי כאן, להגיד שווה לפרופרטי כאן, פרופרטי כאן שווה לכאן. למזלנו יש ספרייה מאוד נחמדה, לא נציג אותה כאן, זה נקראת AutoMapper. אוקיי, מישהו כאן יוצא לו לעבוד עם זה? אוקיי, AutoMapper, ספריית אופן סורס, שיודעת לעשות בדיוק את המיפויים האלו בחינם, דרך קונבנציות, אם שם יש ID ופה יש ID, אז בוא נעשה שווה. ואם לא, ניתן לך איכשהו להגדיר את זה בצורה קצת יותר נוחה. אבל עוד פעם, זה כמובן למערכת שהיא יותר מורכבת, שהמודל לא נוח לשם תצוגה. תלוי בכם, איך אתם רוצים לעבוד, נראה דוגמה לזה אולי בהמשך. הלאה. כן, פה. פה. אני אומר, כאן תציג לי הודעת ולידציה עבור הפרופרטי. פרופרטי ניים, ולכן אתה שם לב שבקוד העברתי כאן ניים. לא כזה חכם. או בסינטקס הזה שיש לנו שהוא דרך למדה.
אפשר לעשות את זה, אבל לא בחינם.
בכל מקרה, אתה תראה עכשיו שזה נהיה פחות רלוונטי, כי אנחנו מקבלים את זה בחינם. טוב, שמנו Data Annotation, אנחנו רוצים לראות איך MVC מיישם את ה-Data Annotation הזה בשבילנו, לא נצטרך לכתוב קוד, והוא עושה את זה. איך אני יכול לדעת שהוא עושה את זה? אני יכול עכשיו לשאול את המודל סטייט שלי, האם אתה בכלל ולידי. זאת אומרת, מישהו כבר יודע להגיד אם הוא ולידי או לא, בהתאם לדאטה אנוטיישן ששמתי לפני כן, ואם הוא לא ולידי, טוב, אז אין לי יותר מדי מה לעשות, תחזיר את התצוגה הנוכחית על הקבוצה הנוכחית. את זה אני מקבל בחינם, בואו נקמפל. נחזור. אוקיי, new group, לוחץ על create. מה אני נופל? תודה רבה, זה הבעיה. לא, לא, את אומרת לי ואומרת לי וזה לא נכנס לתוך המוח, נכון? זה מדהים. יפה, תודה רבה. בסדר. קריאייט? אוקיי, והנה קיבלנו את השגיאה דרך Data Annotation. נחמד, מי ששם לב דרך אגב, אני כרגע עושה עבודה שהיא בסרבר סייד. אנחנו רואים את זה לפי האייקון כאן של אקספלורר שחושב. מי שלא מאמין לי יכול לשים שם איזשהו סליק ולראות שלוקח זמן עד שהסרבר חוזר. אבל לידת הנעשית בסרבר סייד, אפשר לשים ברייק פוינט האמת היא פשוט. New group, create. הנה הגעתי לצד השרת. מה קורה אם אני רוצה את הוולידציה בקליינט סייד? שום בעיה, קיבלנו את זה בחינם דרך אותו מודל של Data Annotation. הדבר היחידי שצריך לעשות זה להשתמש בספריות ה-jQuery שיודעות לעשות את הוולידציה, הפלגין של jQuery לוולידציה, שכרגע אני פשוט לא משתמש בו בתוך קבצי ה-CSHTML. אז הנה כאן אתם רואים, יש אמנם שימוש ב-jQuery, אבל זה לא כולל את ספריות הוולידציה. אז בואו נגרור לנו את ספריות הוולידציה. יש לנו קודם כל את validate, זה אחד. אופה. ואנחנו רוצים גם את validate unobtrusive, נדבר על זה בהמשך, מה הסיפור שלו. נסדר קצת את ה-URL'ים. לא חובה, אבל עדיף. אוקיי, אז הוספנו בסך הכל רפרנסים לספריות המתאימות של jQuery. בואו נשמור את השינויים. שוב פעם נריץ. אוקיי, new group. סליחה? כי MVC תומך בחינם בוולידציה בקליינט סייד, מבוססת Data Annotation, אבל בשביל זה צריך להביא לו את הספריות של jQuery. Create. אוקיי, תשימו לב כאן לאייקון למעלה. או אם אני אשים breakpoint, אז אתם תוכלו לראות שזה לא קורה בסרבר סייד, זה קורה בקליינט סייד. הדבר היפה דרך אגב, תסתכלו על ה-HTML, אין קוד. הקוד HTML נשאר נקי. זה הטכניקה שנקראת unobtrusive, ניתן כמה מילים עליה בהמשך. HTML נקי, יפה, זה לא מה שרגלנו לראות ב-Web Forms. זה אחד המוטיבציות המרכזיות גם של MVC, לשמור על HTML נקי בקליינט סייד. למה חשוב לי שהוא יהיה נקי בקליינט סייד? כדי שאני אוכל לשלב קליינט סייד פרמוורקס בקלות. נחמד. טוב, הלאה, משיכים בטיול שלנו. שים לזה אותו דבר. שים לב שבסופו של דבר ברמה האפליקטיבית הוא עשה את מה שרצינו. כלומר, הגיע HTTP post. כי זה לא המודל. המודל רק אמר Data Annotation, הוא לא אמר איך להבין את זה. כש-MVC מסתכל על הנוטציה. בדיוק, MVC מסתכל על הנוטציה ומבין את זה במושגים אחרים. כשנגיע לדאטאבייס, נראה שהדאטאבייס מבין את הנוטציה במושגים שלו. המודל לא אומר איך להבין את זה. טוב, מה עשינו? השתמשנו במודל ביינדינג, שמנו ולידציה, גם Data Annotation. בדרך כלל דברים קצת יותר מסתבכים שעושים אדיטינג, דרך אגב. אוקיי, אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. למה דברים מסתבכים? זה קצת לא פייר, נכון? תמיד כשמראים בדמו עם מציגים אינסרטים, כי אינסרט זה מאוד קל, אדיט קצת יותר מורכב, צריך לשלוף את האובייקט מתוך המודל ואז להתקן אותו. אבל בואו נחסוך את הזמן הזה ואני לא אראה, יש לכם את הקוד בתוך הסולושן. אני מתקדם. הלאה, קונטרולינג אקסס. טוב, איך אני יכול לשלוט בעצם בגישה של משתמשים למערכת? אז לזכור כמובן שהמודל של URL authorization, מה שהתרגלנו אליו בווב פורמס, לא אפשרי כל כך, כי ה-URL כבר לא מייצג איזשהו ריסורס אמיתי בשרת. ה-URL מייצג משהו לוגי, קונטרולר ואקשן. MVC אומר, אין שום בעיה, תשתמש בפילטרים. עוד מושג שאני יכול להשתמש בו הרבה בתשתיות שלי, ויש גם פילטרים מוכנים מראש. פילטר הוא איזשהו אטריביוט, לא מפתיע. הנה האטריביוט. אוקיי. במקרה הזה, בשם authorized. פילטר בסך הכל מממש, אינטרפייס ידוע מראש. ניכנס לבייס קלאס. הנה IMVC פילטר. כל מי שרוצה להיות פילטר, מממש את האינטרפייס הזה, ואז יכול לשבת על אקשנים או על קונטרולרים. ומה שיפה זה להוסיף לוגיקה שהיא pre-processing או post-processing על אקשן מסוים. כלומר, מאוד קל להוסיף את התשתיות מסביב לכל אקשן. וזה בדיוק מה שאופורייז עושה. אוקיי, אז שמתי כאן אופורייז. אמרתי לו, אני רק משתמשים שהם authenticated, רשאים לגשת בעצם לקונטרולר הזה. בואו נקמפל. ריץ. נחמד, אה? איפה אני? כאן, נכון? דרך אגב, אני עובד כאן עם גרסת 9 של אינטרנט אקספלורר, גרסת בטא. אתם רואים את הפריז הזה? זה חלק מהבטא, בדיוק. נכון. מתישהו זה ישתחרר? דרך אגב, עשו הרבה עבודה בגרסת 9 של אינטרנט אקספלורר כדי להתאים יותר טוב לסטנדרט של HTML. משהו שאתם יודעים, אינטרנט אקספלורר די חוטא בו. אם לא נסגור, נפתח עוד פעם. שימו לב שעדיין Visual Studio במצב דיבאגינג, אתם רואים כאן למעלה שהוא running. בואו נקווה שאולי עכשיו שאני אגיד F5 שהוא יאהב אותי. גם לא כל כך. כמו שאמרתי, זה בסך הכל פילטר, ופילטר זה היכולת שלנו לשלב קוד מסביב לאקשנים, אבל קוד שאנחנו לא רוצים אותו בתוך האקשן. ועוד פעם, הסיבה היא יוניטסטים. דוגמה, נושאים כמו אותנטיקציה, יכול להיות שקשה לי לסמלץ אותם בתוך סביבת היוניטסט. כי אותנטיקציה בעולם של ווב זה תלוי בקוקיז, ואם זה תלוי בקוקיז זה תלוי בתוך סביבה ווביט אמיתית. אם אני מריץ יוניטסט, אין לי סביבה ווביט ואין לי קוקיז, ולכן אם הקונטרולר בתוך הקוד שלו ינסה לגשת ללוגיקה הזאת, אני לא אוכל להריץ אותו תחת יוניטסט. במקום זה מה שאני עושה, אני שם את הקוד באיזשהו אטריביוט, ואז שאני מריץ את הפונקציה דרך היוניטסט, האטריביוט לא נוטל בכלל חלק בתהליך. רק כשהאקשן הזה ירוץ תחת התשתיות של MVC, MVC ידע לזהות את האטריביוט ולשלב אותו לפני האקשן ואחרי האקשן בהתאם לצרכים שלנו. אני רואה שזה לא מתאושש, זה ממש לא נחמד. שלוש, תשע, ארבע, אחד, שבע. זה גם מאוד יכול לעזור, נכון מאוד. אבל אני רואה, הבנתי, בכלל אינטרנט אקספלורר בכלל מת. אחת התופעות דרך אגב, בוא נראה. אוקיי, הנה כבר תופעה. שני אינסטנסים, זה בדיוק הבעיה שיש לי עכשיו, בוא נסגור. אינסטנס אחד, בוא נערוק את המיותר, ואני מאמין שעכשיו זה ייפטר. אני גם רץ עם גרסת בטא של סרבר ספק 1 של ויז'ואל סטודיו. לא לבלבל את זה אבל עם MVC חס וחלילה, בסדר? MVC הוא בגרסת RTM, מאוד יציב, גרסה 3. טוב, ועכשיו נראה יותר טוב, נכון? לא, יאללה. דרך אגב, אני חושד שזה בגלל ריצות קודמות שעשיתי. בואו נעבור ל-IIS. Use Local Web Server IIS. הנה אתם כבר רואים את IIS Express, שאני רוצה לדבר עליו בהמשך, אבל אני כרגע לא רוצה IIS Express. אוקיי, יש כבר אחד כזה, ולכן זה ייצור לנו קצת צרות. אוקיי, זה מה שרצינו. כלומר, MVC מזהה, נכון, שהוא לא מוכן לתת גישה ל-URL שביקשתי במקור, שזה ה-URL שאומר controller group, ובמקום זה הוא שולח אותי לאיזשהו controller אחר שנקרא account, ול-action אחר שלו שנקרא logon. עכשיו אני יכול לבוא ולממש את זה, איך שבא לי. בואו נעשה את צ'יק-צ'אק. נוסיף controller חדש, אין כאן שום דבר חדש. נקרא לו הפעם אקאונט. כמובן אפשר לשנות את הדיפולט הזה, שזה דווקא לא יהיה אקאונט, זה יהיה שם אחר. זה הכל מגיע מתוך קובץ ה-Web Config. פונקציה שנקראת לוגון. ובמקום ליצור, עכשיו אם אני רוצה ליצור את הוויו שלה, זה קצת בעיה, כי מי זה המודל בדיוק? יש כאן משהו שהוא לחלוטין אפליקטיבי, זה לא קשור לביזנס לוג'יק כל כך. זה משהו שמייצג את היוזרנאם ואת הסיסמה שלו. אז הנה, נלך סוף כל סוף לספריית המודל שעד עכשיו התעלמנו ממנה, ונוסיף לנו אייטם חדש, נקרא לו קלאס, והשם שלו יהיה Login Details. זה דוגמה מצוינת ל-View Model, מודל שאני יוצר אותו רק לצורכי התצוגה, לא יגיע מתוך הביזנס לייר שלי. אוקיי, מה אני רוצה כאן? אז אני רוצה Username, זה אחד, ואני רוצה password, וכדי שתרגישו שזה ממש לא קשור למודל, אז יהיה כאן לדוגמה גם פרופרטי כזה. אלה צרכים תצוגתיים, זה אובייקט שהוא לצורך התצוגה, ואני יכול להוסיף כאן את הדאטה annotation, לדוגמה required, יהיה מאוד נחמד. לחצתי על משהו לא טוב, יותר מדי, אני גם לא רואה מה הזווית הזאת. טוב, עכשיו אני ממש מרגיש בנוח לכתוב את זה, נכון? זה משהו אפליקטיבי, לצורכי תצוגה, אין לי בעיה לכתוב כאן את ה-error message. Please specify username. זה אחד. אותו דבר גם על הפסוורד. עכשיו שיש לי את ה-view model, אני יכול לגשת בחזרה לקונטרולר ולהגיד לו יאללה, תיצור לי view, add view, create a strongly typed view, אבל הפעם המודל הוא login details. ייצור לי את הצורת עריכה, זה לא ממש עריכה, אבל שיהיה add. בסדר גמור. אז קיבלתי כאן עוד פעם field set, שהפעם דווקא הוא טוב לי, יש כאן label עבור ה-username, לייבל עבור הפסוורד, אפילו משהו, איזשהו אדיטור עבור ה-remember me, כי אני נראה צ'קבוקס, value save ממש לא מתאים, זה יהיה לוגין. נשמור, בוא נריץ. אוקיי, אז הנה ה-username עולה לי את התצוגה המתאימה. לפי מגיע אורקורי ספוקי. זה התשתית הרגילה של ASP.NET. זה אחד המסקנות שאנחנו רוצים להגיע מהדוגמה הזאת, זה שהתשתיות הן זהות ברמה של MVC וווב פורם. זה אותו פורם אותנטיקיישן שאתה מכיר מלפני. אבל אתם רואים כבר כל מיני בעיות כמו היוזרניים, נכון? הוא לא נרשם בצורה יפה, אז בטח אני לא רוצה את זה ככה. אז אין שום בעיה. נחזור לתוך ה-view model שלנו, והפעם נשתמש באנוטציה שנקרא display, ונגיד כאן username. דבר נוסף שאתם תראו זה שאני יכול לכתוב password בתור clear text. גם לא כל כך מוצלח, אין שום בעיה. נחזור ל-view model, והפעם נגיד data type, ונבקש password. זאת אומרת, למרות שאתה string, אני רוצה שיתייחסו אליך בתור סיסמה. מה שזה לא אומר, מבחינת התפוגה או כל תשתית אחרת שרוצה להבין את זה. בסדר? בואו נרפרש את הדף. אוקיי, אז הנה היוזרניים מסתדר, שמים לב, יש כאן רווח כבר, והפאסוורד גם מסתדר. כמובן, יכול לערוך גם את הצ'קבוקס, נשים את זה בצד באותו אופן. בואו נטפל בכפתור הלוגין. אז כפתור הלוגין, אני ארשום כאן אורי, סיסמה 1, 2, 3. לוגין לא עושה שום דבר, הוא פשוט הולך כל הזמן לאותו אקשן. אנחנו ממש בסיום של החלק הזה. Action Result, ואנחנו רוצים כאן לוגין. אבל הפעם, סליחה, לוגון. לקבל את ה... טוב, לא כל כך קונסיסטנטי, נכון? את הלוגין Details. כמו תמיד, זה יהיה ה-HTTP Post מצד אחד, וזה יהיה HTTP Get. הדיפולט שלו זה גם גט וגם פוסט. לא. עדיין יהיה לו את הקונפליקט. כי כשאת לא אומרת כלום, זאת אומרת שאת מוכנה גם להיות גט וגם פוסט. לא, זה לא קשור לרזור עצמו. אבל אם אני טועה... אוקיי. טוב, ולא נשאר לנו הרבה מה לעשות כאן. בואו נבדוק אם המודל ולידי. יפנות. אז אנחנו רוצים להחזיר את התצוגה שלנו עבור הדיטיילס. אם הכל בסדר, אז הנה אני אופנטיקציה רגילה לחלוטין של ASP.NET. Form Authentication, Authentication. אוקיי, ואנחנו רוצים להגיד לו כאן Redirect from Login Page. תיצור לי קוקי עבור משתמש שהשם שלו זה Username. האם לשמור Persistent Cookie או לא, אז יש לי את ה-Remember Me שמגיע מתוך התצוגה. כל זה כמובן עם ה-Username. עם ה-Username זה אורי, וגם פאסוורד 1, 2, 3. באותה מידה יכלתי לעבוד מול ה-Membership Provider של ASP.NET כדי לבדוק אם היוזר קיים בתוך הדאטאבייס. Active Directory, צריכה לכתוב את ה-API שיעבוד מול Active Directory. את מתכוונת ל-Windows Authentication? בסדר, נחזור לדף שלנו. כן, אותו מודל כמו ASP.NET Web Forms. יש לנו Forms Authentication ויש לנו Windows Authentication. ב-MVC Forms Authentication הוא enabled by default. אפשר לעשות switch ל-Windows Authentication ואז IIS בשיתוף עם ה-Worker Process יבצע את האוסנטיקציה מול Active Directory. אין כאן אחד, זאת התשתית בדיוק. לא, פשוט תפתחי את קובץ הקונפיג ותגידי Windows Authentication. אוקיי, אורי, 1, 2, 3, לוגין. בסדר, ונכנסתי פנימה עם ה-Username שלי. דבר אחרון, אני יודע, הם כבר מותשים, מיד יוצאים מההפסקה. דבר אחרון, וסגרנו את החלק הזה, זה הנושא של ה-Routing System. אם יש לנו מערכת כזאת שאנחנו יכולים להיכנס לתוכה, תסתכלו על ה-URL, תסכימו איתי שיהיה הרבה יותר נחמד שה-URL ייתן ביטוי לספרייה שנמצא בתוכה, נכון? כמו איזה סוג של CMS, Content Management System שאתה יודע, נכון? שיהיה שם local/friends/best-friends, ממש כמו שאני מציג בקרן גרופ, יהיה נחמד אם גם ה-URL יהיה כזה. יכול לעזור לי באופטימיזציות מול כל מיני search engines, זה יכול לעזור לי מבחינת bookmarking למשתמש, יוכל לשמור URLים בצורה יותר קלה. אני גם לא כל כך אוהב לחשוף IDs בתוך ה-URL, כי זה משהו שמגיע מהדאטאבייס. מה אפשר לעשות עם זה? אז MVC אומר no problem, אבל האמת היא שזה לא חוכמה, זה לא ממש MVC. אוקיי, זה תשתית ה-routing system שקיימת כבר בגרסה 3.5, ואתם יכולים לשלב אותה גם בתוך אפליקציות של ASP.NET Web Forms, אבל ב-MVC שוב פעם זה הולך יותר זורם, יותר קל, כי העולם ה-MVC כל הזמן חושב על זה ש-URL צריך לעשות איתו משהו, הוא לא as is, הוא לא סתם resource בשרת. אז מה אנחנו נעשה? ניקח איזשהו קלאס שהכינו אותי מראש, הנה path route, נוסיף אותו בתוך הסטארטר שלנו, נעשה לנו פה איזושהי ספרייה, נקרא לזה routes. אוקיי, בואו נמצא את הספרייה הזאת. מה זה הקלאס הזה? אז קודם כל אתם רואים הוא יורש מ-route base, ויש לו שתי תכונות מרכזיות, get route data ו-get virtual path. ואלה הם שני התפקידים המרכזיים של ה-routing system. תפקיד אחד, incoming URL. מגיע עכשיו URL מהבראוזר, איך לנתח אותו, איך להבין מי זה הקונטרולר, מי זה האקשן, או מי זה מישהו אחר. זה הפונקציה הראשונה. תקבל context, תקבל request, ותגיד לי איך להוציא את הנתונים. תבנה לי route data. הכיוון השני זה שאנחנו כותבים בתוך הקוד ה-MVC שלנו, נכון? אף פעם לא כתבנו URL. מישהו צריך להיות מספיק חכם לקחת את השם הקונטרולר שאני אומר ואת שם האקשן ולתרגם אותו ל-URL. שוב פעם, זה ה-Routing System. זו הפונקציה השנייה, Get Virtual Path. תקבל Route Data, כל מיני פריטים מבודדים, ותחזיר לי בחזרה Virtual Path. אני לוקח פשוט את האובייקט הזה, שיודע לעשות את התחכום שרציתי, ואני אשתול אותו בתוך ה-Routing System. וזה כדי לחדד לכם בעצם שכל הנושא של פרסינג של URL והבנה שלו הוא משהו שהוא חיצוני ללוגיקה שלכם. גם את זה הצלחנו לנתק מתוך הקונטרולר. ופשוט נשלב אותו בתוך, הנה כאן, הפונקציה register routes. אז routes, routes, נקודה add, והroute שאני כתבתי, path route. קמפל. טוב, זה כבר לא רוצה שהוא יציק לי יותר, אז נגיד לו כאן remember me. נכנס לתוך קבוצה ותסתכלו על ה-URL למעלה. נחמד, לא שיניתי כלום בקוד, הכל היה חיצוני לקוד. אני אהבתי את זה. בסדר גמור. אוקיי. שאלות? עוד פעם? אוקיי. בואו נדבר על זה אחרי זה, כי אני לא בטוח שאני מבין למה אתה, כאילו, מה אתה מתכוון שאתה אומר virtual path provider. אפשר להתחיל אחרי זה. כן. שאלה פורם באיזה מובן? אתה חי בתוך איזושהי תצוגה? HTML פורם. לא? לדוגמה בווב פורם זה היה מגבלה שאתה חייב HTML פורם אחד ויחיד? ב-MVC תעשה כמה פורמים שאתה רוצה? עם MVC? לא. אוקיי? Web Application. יצא לך בפרודקשן לעבוד על פרויקטים שהם מסוג ובסייט, או שזה יותר לדברים קטנים? עצמאית. הגיוני. הם לרוב לא עובדים במודל הזה. ניגע בזה. בהקשר כמובן של מה חדש ב-MVC 3, אז אני רוצה לגעת בזה. טוב, אז בואו נעצור כאן. אני מזמין אתכם לבוא אליי לשאלות של אחד על אחד. נעשה הפסקה. בסיום ההפסקה צריך למלות משובים. הפסקה של רבע שעה ואנחנו ממשיכים.